שלום לכם. לא מזמן הזדמנתי לאיזו אולפנה לבנות. בכניסה לבניין הכיתות עמדה מראה גדולה בגובה של 2 מטר. וכל הבנות שנכנסות עומדות למולה, מסתדרות, מתייפות, מסתכלות. ומה הכי מצחיק? למעלה, מעל המראה היה תלוי המשפט שכולכם מכירים, שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם מתתעלל. שקר החן, אה? אבל האמת היא, שאם שקר החן, אז אולי אתם יכולים להסביר לי בבקשה, למה כשהתורה מדברת על רבקה אימנו, על רחל, על אסתר, הדבר הכמעט יחיד שטורחת להגיד לנו עליהם, זה לא שהיו צדיקות, עירות שמיים, צנועות, זה לא שהם למדו במדרשה, שלהם תואר שלישי באוניברסיטה, אלא שהם היו יפות. זה מה שצריכים להגיד לנו עליהם? איפה שקר החן, אה? אז שקר הוא לא שקר, בואו ונראה בבקשה ביחד. תישארו איתנו. מה אומר לכם השם סוזן בויל? סוזן בויל היא הייתה רווקה סקוטית בת 47, שהייתה חיה לה באיזה כפר קטן אי שם בסקוטלנד. היא הייתה מובטלת, חיה בגפה עם החתול שלה. לא הצליחה בשום דבר, מעולם לא היה אף גבר שהביע בעניין. היה רק דבר אחד שהיא אהבה לעשות, וזה לשיר. היא לקחה כמה שיעורי זמרה, והייתה מופיעה לפעמים בכנסייה המקומית. הכל השתנה יום אחד, כשסוזן עשתה מעשה נועז, וניגשה להתמודד באיזושהי תוכנות כישרונות בריטית, משהו כמו כוכב נולד הישראלי, ושם עלתה על הבמה כשהיא רוצה לשיר. וכשהיא עולה שם על הבמה, שלושת השופטים, ויחד איתם הקהל שבאולפן רואים אותה עולה, והיא מתחילה קצת לדבר מה היא רוצה לעשות, ונשמעת קצת עילגת ומגומגמת. כולם ככה מסתכלים עליה עם הגיל שלה והשיער המאפיר ואיך שהיא נראית, ועושים כזה פרצוף, מה היא חושבת לעצמה? הכל משתנה בשנייה שבה סוזן בויל פותחת את הפה. ואז מתברר שהאישה הזאת, שכנראה לא נראית כמו דוגמנית על, קיבלה מהקדוש ברוך הוא כל מלאכי מיוחד במינו. וברגע שהיא פותחת את הפה ומתחילה לשיר, כולם נדהמים ואומרים, וואו. והמיליונים שיושבים בבית, הצופים שבאולפן, השופטים אומרים, לא יאמן, איך זה יכול להיות? סוזן בויל הפכה ערב אחרי התוכנית הזאת לכוכבת. הסרטון של התוכנית שמופיע באתר הסרטונים יוטיוב באינטרנט זכה ל-120 מיליון צפיות תוך ימים ספורים. היא הפכה לכוכבת גדולה, הזמינו אותה לתוכניות אירוח, הוציאו לדיסק. אבל מה שאותי מעניין זה למה כולם היו כל כך בשוק כשקרה מה שקרה והיא פותחת את הפה ומתברר שהיא יכולה לשיר. הרי התחרות הזאת זאת לא תחרות יופי, נכון? היא לא הייתה אמורה להופיע שם בתור דוגמנית. אוקיי, אז היא לא נראית ככה. אבל למה זה אומר שהיא לא יכולה לשיר? למה כולם היו כל כך מופתעים כשמתברר שיש לה קול מיוחד במינו ויודעת לשיר יפה? התשובה לשאלה הזאת היא תשובה מאוד כואבת. היא אומרת שבעצם כולנו קורבנות של איזושהי שטיפת מוח. שטיפת מוח אסתטית ששנים מטפטפים לנו בראש. אנחנו שחשופים לכל אמצעי התקשורת, הטלוויזיה, הפרסומות, הסרטים. וכל הזמן מחנכים אותנו, מרגילים אותנו, איך בני אדם אמורים להיראות. איך צריכה להיראות אישה, ואיך אמור להיראות גבר. הרי תראו, אפילו אותם שמגישים את החדשות בטלוויזיה, זה שנותן את מזג האוויר, בקלות היו יכולים לקבל חוזה דוגמנות סטנדרטי. אנשים שנראים בצורה מאוד מאוד מסוימת. ולאט לאט מטפטפים לנו לראש, מחנכים אותנו שכדי להצליח, כדי להראות שאתה מוכשר, אתה חייב להיראות בצורה כזאת. כשעולה על הבמה מישהו שנראה קצת אחרת מזה, כבר לא מאמינים שיכול להיות שיש לו כישרון, שהוא יהיה מסוגל לעשות משהו כזה. הנזקים של שטיפת המוח הזאת הם אדירים ופוגעים בהמון המון תחומים. קודם כל, בדימוי העצמי של מיליונים של גברים ונשים, של בנים ובנות, שקיימים בבוקר נעמדים מול המראה ומרגישים רע. לא בגלל שהם מכוערים, ממש לא, אלא בגלל שהם לא נראים כמו האי בטלוויזיה, כמו האום מהקולנוע. דרך אגב, אם הייתם רואים את האימא הטלוויזיה איך שנראית בבוקר בלי כל המייקאפ והאיפור והסידור והשיפוצים, לא יודע אם הייתם מתלהבים כל כך. אבל מרגישים, אני לא נראית כמותה, אני לא נראה כמוהו, איזה סיכוי יש לנו להצליח. אנחנו כבר לא מאמינים וזה שאנשים יכולים להיות מוכשרים אם הם לא נראים בצורה מסוימת. אנחנו רגילים כבר לשפוט אנשים לפי איך שהם נראים מבחוץ. כמה בנים ויותר מזה בנות, אלפים, עשרות אלפים ויותר מזה בעולם סובלים מאנורקציה, מרעיבים את עצמם רק בשביל להידמות לכל מיני מודלים דקיקים ולא בריאים שרואים בטלוויזיה, שרואים בפרסומות. אנחנו כדי לראות יפים, כי זה מה שמגדיר את היופי הרי, רוצים לראות כמותם. כמה אנשים לא מצליחים להכיר בן או בת זוג, למצוא אהבה, בגלל שהם חיים בסרט, בגלל שהם מחפשים איזשהו מודל דמיוני שהם ראו בסרטים, אבל בחיים באמת קשה מאוד למצוא אותו. אנחנו חיים היום בעולם שבו כבר לא שופטים אדם לפי הפנימיות, לפי האישיות, אלא עולם שהפך להיות שוק בשר. יש היום נשים שאומרות שהסיכוי שלהם להתקבל לעבודה מסוימת הוא תלוי באופן שבו הם התלבשו לרעיון העבודה באותו יום. עצוב מאוד. במקום להתייחס אליהם כאישיות, כבן אדם עם רצונות, עם חלומות, עם יכולות, עם כישרונות, כצלם אלוקים, מתייחסים אליהם כגוף, כבשר. היום בכלל בפרסומות משתמשים בנשים כמוצר מקדם מחירות, כאמצעי לקדם, למכור כל מיני דברים. איפה כל ארגוני הנשים? אתם שמדברים על כבוד האדם, על שוויון בין המינים, שהופכים אישה, שזה אישיות, זאת נשמה, למוצר לקידום מחירות. תראו, בכל פרסומת, כמעט לכל דבר, בין אם זה יהיה למכונת כביסה, למיונז, לטיול האנטרטיקה, תראו שם דוגמנית בלבוש כזה או אחר, בלי קשר בכלל למה שמנסים לשווק לך, פשוט כי רוצים לצול אותנו. ואם עושים את זה, כנראה שזה עובד. ואם זה עובד, זה רק מעיד עד כמה זה נטוע עמוק בתוכנו. עד כמה אנחנו שבועים בכל התפיסה הזאת של היופי, של הגדרות החיצוניות, איך זה כבש את העולם. זה לא התחיל מהיום. פרשת השבוע, כשאברהם אבינו מגיע למצרים, הוא סופג את המכה של הבעיה הזאת בכל החומרה. הוא פונה לאשתו ואומר לה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראית, ואתה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אברהם יודע שהוא מגיע למקום ששם הם מחפשים אישה יפה. וברגע שהם יראו זאת אשתו, אחד, שתיים, הוא יגמור את חייו מהר מאוד, ויקחו את אשתו, יעקלו אותה לטובת המלך. כי כשחיים במקום שבו אין אלוקים, ואין יראת שמיים, ואין מוסר, והערכים שמנחים, אז, כמו היום, זה ערכים של החומר, של ההישגיות ושל הגוף, אז ככה נראים דברים. והרגוני על דבר אשתי, כמו שאמר אברהם. ריבונו של עולם הוא לא נגד היופי. הוא זה שברא את הגוף כמו את הנשמה. הוא זה שברא את החוץ כמו את הפנים. הוא רק מדריך אותנו איך למצוא את האיזון הנכון ביניהם. וגם כשהלכה מדריכה אותנו להתלבש בצניעות, לחסות, זה לא כי הגוף זה שלילי ואנחנו רוצים להחביא אותו. דווקא בגלל העוצמה הגדולה שלו, יש לו את היכולת לסנבר, למשוך את האדם, להביא אותו למקומות שיגרמו לו ללכת שבי אחריו, ולשכוח את מה שיש בפנים. כל אחד הרי אם תשאל אותו, מה יותר חשוב, מה שבפנים או מה שבחוץ? הוא יגיד לך מה שבפנים. בפועל איך אנשים חיים? כאילו מה שבחוץ, לא זה העיקר, זה הכל כמעט. זה שאנחנו מתלבשים בצניעות, שאנחנו מכסים לפעמים, זה עוזר בסך הכל להשיב את המינון, את האיזון הנכון בין שני החלקים. מה שבחוץ ומה שבפנים. בית המקדש, הוא לא היה רק המקום הקדוש בעולם, הוא גם היה המקום היפה ביותר, נויו של עולם. גם מבחינה חיצונית, הוא היה מושלם. והוא מלמד אותנו ששקר החן והבל היופי, כשהם מנותקים מיראת השם. כשהם באים בנפרד, הם עלולים לתפוס את כל המקום, ולא להשאיר את הבמה לאף דבר אחר. אבל כשלא, כשיראת שמיים נמצאת במרכז, כשהאמונה, כשהערכים, כשהפנים הוא זה שמוביל, אפשר... יש סיכוי למצוא את המינון, את האיזון הנכון בין הערכים, ואז הכל אמור להופיע בשלמות. כשאומרים על רחל ועל רבקה שהן יפות, זה יופי שנועד לבטא את השלמות שהייתה להם, את התואר ואת היופי הפנימי שהוא מתבטא גם כלפי חוץ. אז שנזכה באמת שהדברים החיצוניים, שהמעטפת, היא לא תבוא על חשבון, היא לא תהיה במקום כל הדברים הטובים שיש בנו, ויש בנו הרבה דברים, אלא היא רק תבטא אותם. היא תהיה כלי כדי לגלות אותם החוצה ולהאיר לעולם. תודה לכם שהייתם איתנו, להתראות בעזרת השם בשבוע הבא. שלום.